טוב, אנחנו עדיין בסדרה של קודש וחול. כשאנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים בשאלה מעשית, איך מתייחסים לענייני חול, למקצועות חול מסוימים. אנחנו משתדלים לעבור פה על תחומים שונים, אחד אחרי השני. לא נספיק להסגר את השיעור, להיכנס כמובן לכל מקצוע ומקצוע, יש בשביל זה צריך הדרכה אישית. בדיוק עכשיו הייתי בדרך לשיעור, ניגש אליי אחד הבנים האחרים, אמרה, יש לי תלמיד שלומד באוניברסיטה מקצוע פלוני, ונתנו לו משימה פלונית, מה הוא עושה? טוב, כמובן בשביל דברים כאלה, שאלות כאלה, צריך הדרכה אישית של רב. אדם צריך לדעת, הולכים ללמוד במקום שהוא לא על פי התורה, הוא לא ישיבה, הוא לא מוסד שבנוי על בסיס תורני, אז בטוח שתהיינה שאלות. אם אין שאלות, זה לא סימן טוב. זה סימן שאדם לא יודע מה לשאול. כמעט אין מציאות כזאת שאין שאלות. ואת השאלות חייבים רב שאדם יהיה בקשר איתו, שהרב יכיר אותו והוא יכיר את הרב, והוא יוכל לשוחח על הדברים, כמובן לא לשלוח מה שהיום לפעמים עושים, לשלוח אס-אמס, הרב, מה כך וכך, כן? אס-אמס זה לשעת חירום או לאנשים ש... יש להם בעיה, הם לא יודעים לשאול, אז לפחות עונים להם ב-SMS. השאלה האמיתית לרב זה עניין של שיחה אישית שמכירים את הרב, והרב יכול לשאול שאלות חזרה, מה אתה מתכוון ומה קרה ואיך זה ומה התנאים של העניין, ואתה יכול לחזור ולשאול את הרב שאלות ולברר איתו מה קורה. אז כשהולכים לעסוק במקצוע של חול, קודם כל בלימודים, אחר כך במציאות המעשית בשטח, יש שאלות וצריך רב שאפשר לשאול אותם. פעמים יש שאלות הלכתיות, הרבה מאוד פעמים יש שאלות בתחום העקרוני, הרעיוני, מה עושים, איך מתמודדים, מה בכלל הכוונה ואיך התורה מתייחסת לדבר כזה. תודה רבה. אז זה באופן עקרוני. צריך על כל מקצוע שיהיה למי, את מי לשאול. לפעמים צריך בן אדם שמומחה במקצוע, לפעמים רק צריך רב שמתמצא באופן כללי בדברים. אבל אנחנו משתדלים בשיעורים עכשיו לעבור ולתת גישה כללית לתחומי מקצועות שונים. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם של כל נהיה בדברו. בשבוע שעבר דיברנו על המדעים, מדעי הטבע, מה שנקרא היום. כן. והתחום הזה הוא יחסית, כפי שאמרנו, תחום פחות בעייתי, תחום שאפשר יותר בקלות להסתדר איתו היום, היום דווקא, מבחינה תורנית, ואפילו הזכרנו שיש מוסד שמלמד חלק ממדעי הטבע ממש באופן תורני, זה באמת שונה, שם יש, התורה נמצאת בתוך המוסד, זה מה שנקרא מכון לב, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים, אבל גם אדם שלומד במקום אחר, מעבר להתמודדויות שיש בכל מסגרת, המקצועות עצמם יחסית קל להתמודד איתם מבחינת תורה. לעומת זאת, היום אני הולך לעסוק בתחום שהוא בכיוון הפוך, וזה מה שנקרא מדעי הרוח. מה הם מדעי הרוח? אז בעולם החילוני, בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לחלק דתי, חילוני, אבל יש דבר כזה שנקרא עולם חילוני. מה פירוש עולם חילוני? עולם שהשקפתו היא לא בנויה על אמונה, על דתיות. וכאן זה כמעט לא משנה אם מדובר בתורה שהיא אמיתית, או בדת אחרת. למה? כי ההגדרה של רוחני לגבי אדם דתי היא הגדרה אחת, ולגבי אדם שבא מתוך השקפה חילונית היא הגדרה אחרת. לגבי אדם שבא מתוך כיוון דתי, כיוון אמוני, אז ההגדרה של דבר רוחני היא דבר שבא מתוך מהמקור האלוקי, מהקדוש ברוך הוא. כמו שדיברנו על עניין הקודש בשיעורים הראשונים של הסדרה, שהקודש הוא דבר שקשור באופן ישיר למגמה האלוקית בעולם, לתוכן האלוקי בעולם, ואנחנו לא צריכים לחפש מתחת לפני השטח. אבל מה מתכוון בן אדם חילוני, אדם שמבטו הוא לא מתוך אמונה ודת, מה הוא מתכוון כשהוא מדבר על דבר רוחני? הרי לכל לגביו אין דבר רוחני, זה לא קיים, לא נמצא, נכון? אז העולם החילוני משתמש בביטוי רוחני כדי לתאר את עולם הנפש של האדם, את עולם הדעות, את עולם הרגשות. זה נקרא עולם הרוח. כלומר, אלה דברים שבמודע באים מתוך האדם עצמו. עכשיו, לנו, בתור יהודים שמאמינים בתורה ורוצים לנהוג על פי התורה, יש לנו בעיה גדולה מאוד עם כל הדבר הזה. לא רק בעצם ההגדרה, תודה רבה, לא רק בעצם ההגדרה שהיא לא אמיתית מבחינתנו, כי מבחינתנו דבר רוחני הוא דבר שבא מהקדוש ברוך הוא, מתוך התורה, מתוך התוכן הרוחני האמיתי, אלא העולם האנושי בא פה וקובע דברים ומברר דברים ומתעניין בדברים בצורה שהיא מנותקת מהאמונה, בהכרח. כי אדם לא מאמין ובא ונכנס לתוך תחום מסוים, אז הוא כמובן אומר את הדברים מתוך גישה שונה לחלוטין. זה שייך בצורה בולטת, כן, הדוגמה הכי בולטת, זה פילוסופיה. אדם הולך למוסד ולומד פילוסופיה. מה באמת הוא לומד? הוא לומד דעות ורעיונות של אנשים שהם בהכרח מנוגדים בחלקם הגדול לאמונת התורה. איך יכול להיות אחרת? הרי בא פה בן אדם ואומר, אני לא מאמין, אבל אני רוצה להבין את משמעות העולם וכו'. האמת היא שרוב הפילוסופים המפורסמים באנושות היו דתיים במובן זה או אחר, אבל את הפילוסופיה הם בנו בדרך כלל לא מתוך הדת, אלא מתוך רעיונות משלהם. יש שאלה גדולה אם מותר בכלל ללמוד פילוסופיה כזאת. ומה זה דומה? בא בן אדם דתי ואומר, אני שומר שבת. נכון? ודאי, אני שומר שבת, זה העולם שלי. אני אוכל כשר. נכון? בוא, אני אלך למקום שדווקא לא אוכלים כשר. הם מבשלים, זה, אני יודע, בית ספר לבישול, הם מבשלים דווקא דברים אסורים, בשר וחלב, מאכלות אסורות, אני רוצה ללמוד אצלם את הבישול. בן אדם כל רגע הוא מפתה את עצמו לאכול דבר אסור. הוא מכניס לראש שלו מתכונים על גבי מתכונים שהם אסורים. מה, מותר לבן אדם להיכנס מראש למצב כזה שהוא כל הזמן מפתה את עצמו ומאמין את עצמו בפני ניסיון? קודם כל זה שטות. סתם, מבחינה אנושית. אני רוצה להיות בדרך א', ואני מכניס את עצמי, תובל, מכניס את עצמי לעולם שלם שהיא בכיוון הפוך. למה אני עושה דבר כזה? זאת שטות שאין כדוגמתה. נוסף על זה, זה אסור. יש פסק הלכה מפורש של הרמב״ם שאסור לעשות דבר כזה. לפעמים יש רבנים גדולים שעוסקים בפילוסופיה כדי להבין מה נאמר שם על מנת לתקן ולענות ולהתייחס. טוב, זה מדובר בתלמידי חכמים שיש להם ביסוס והם יודעים להתמודד עם הדברים. אבל שיבוא בן אדם צעיר ויגיד, אני הולך ללמוד פילוסופיה, אז הוא עושה לעצמו צרות. הוא גורם לעצמו, מפתה את עצמו, מושך את עצמו החוצה מעולם היהדות, מעולם התורה. אני הבאתי דוגמה, התחלתי בנושא מדעי הרוח בפילוסופיה, כי זאת דוגמה בולטת. יש עדיין מקצוע של לימוד פילוסופיה באוניברסיטה. ולפעמים אנשים צעירים מתחשק להם ללכת וללמוד את הדברים. אבל יש במדעי הרוח באוניברסיטה, יש עוד דברים. יש דברים שלכאורה נראים פחות בעייתיים. אדם הולך ללמוד באוניברסיטה שירה, ספרות. מה? מה אמרת?
שירה לא מלמדים.
לא מלמדים? לא. למה לא? ספרות, ספרות, בסדר, יש התמחויות בספרות, יש כל מיני כיוונים. בסדר. מה אומרת התורה לגבי לימוד דברים כאלה? אז בואו, אני הבאתי לכם פה דף מקורות, לא קצר הפעם. ויש פה דברים יסודיים של הרב קוק זצ"ל, שהם לא רק יועילו לנו לגבי הנושא של היום, אלא הם גם צריכים להנחות אותנו לגבי השיעורים הבאים, שאנחנו נמשיך גם בתחומים נוספים. יש פה מאמר מעניה, שהוא התחלה, פתיחה לסוגיה, שלימדו אותה גם בשיעורים במכון, אבל הפתיחה הזאת היא מאוד יסודית. זאת סוגיה של דברים שחזל עשו אותם משום דרכי האמורי. באופן כללי, דרכי האמורי הם דברים שהגויים עושים משום אמונות תפלות, לא ממש עבודה זרה, אבל זה קרוב לעבודה זרה. אמונות תפלות כאלה, ויש בהם איסור. אומר הגמרא, אביי ורבא, שני גדולי האמוראים, דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורים. אם אתה רואה דבר שמקובל באומות העולם מטעמים רפואיים, תדע שזה לא דרכי האמורים. הרב משתמש בדבר הזה להגדיר לנו הגדרות יסוד. כותב הרב כך, ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. צריך לדעת, יש הבדלים בין עמים. היום היו קוראים לזה הבדלים בין תרבויות. אנחנו לפעמים לא מודעים כמה הבדל יש בין תרבויות שונות. אני יכול לספר לכם, סתם, מחוויה אישית. אני בתור ילד כמעט, גיל 13. ברוך השם זכיתי, המשפחה שלי שגרנו עד אז בחוץ לארץ, עלינו לארץ ישראל. עכשיו, אני ברוך השם קיבלתי חינוך יהודי, שומע מצוות, חינוך ציוני, הביא אותי למדינת ישראל, שמו אותי במוסד לימודים, שגם היה מתאים לאותו כיוון. לכאורה, מה הבעיה? אני עובר ממקום למקום פיזית, אבל אני נמצא באותה סביבה, בכלל לא. אני חטפתי הלם תרבותי שלקח לי כמה חודשים טובים להתאושש ממנו. צורות ההתנהגות של אנשים במקומות שונים מאוד מאוד שונות. אני בהתחלה אמרתי, איזה יופי, ברוך השם, אני מאז שהייתי ילד קטן רציתי לעלות לארץ ישראל, ככה החינוך שקיבלתי. ואני אומר, מה עם הישראלים האלה? אני לא יכול להסתדר. רצינו להקים תנועת נוער של בני חוץ לארץ. אחרי כמה חודשים נרגעתי וברוך השם השתלבתי, אבל יש הבדלי תרבות, וזה הבדלי תרבות בין שני מקומות, כפי שאמרתי, שני חברות מאוד קרובות. הבדל תרבות שיש בין ישראלי לבין סיני או אנגלי. סתם, לקחתי שני מקומות שונים בעולם. הם עצומים. אתם לא מעלים על דעתכם. אתם יכולים ללכת ויש סיפורים כאלה. הבן אדם שעושה התנהגות מאוד פשוטה, נורמלית, נחמדה, והאדם שעומד מולו נפגע כל כך שהוא מפסיק לדבר איתו. וזה סיפור שסיפר בן אדם מחוויה אישית, ישראל ואנגליה. זה לא תחשבו שדיברתי על סין, שזה מקום שנראה בחוק. תרבויות שונות. ולכן אומר כאן הרב קוק, ההבדלים שבין העמים מוגדרים הם על פי שני דרכים. דרך אחד הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות וסגולות מיוחדות להלך רוחו. כל עם יש לו אופי. והאופי הזה, הנטיות האלה, עושות רושם בכל מהלכי חייו, בכל מנהגיו, נימוסיו ודעותיו. זה עניין של התנהגות, עניין של תרבות ועניין של העולם הרעיוני. ויש מה שבתכונת עם זה ואינו כלל בעם אחר. כלומר, יש שני סוגי דברים. יש דברים שתלויים באופי ויש דברים שתלויים במציאות. לעם הזה יש, לעם הזה אין. על כן, נמצא לפעמים דברים שהם מועילים ומרבים להיטיב בעם אחד, ואתה רואה, הנה, פה במדינה היא עושים כך וכך, ובואו נלמד את זה גם אנחנו, ואם יוקחו אצל עם אחר, ירבו כלכלה והריסה. אתה לוקח את הדבר הטוב הזה אליך, וזה הורס. כי לא לקחת בחשבון את הבדלי התרבות בין עם לעם. על כן, צריכה ומוטבעת היא גם כן כל אומה לשמור על צביונה ולהקפיד על מהלך חייה. יש נטייה טבעית לעם, הגנה עצמית. לא, מה זה הגנה עצמית? שלא ייכנסו בקרבה יותר מדי נטישות זרות שיהפכו לה לרועץ. לשון של הפסוק, לא להכניס יותר מדי השפעות מבחוץ. רוב העמים מגינים על עצמם. זה טוב מאוד. אחרת זה התאבדות. אומר הרב, ויותר ממה שכל העמים צריכים להקפיד על כך, צריכים ישראל להקפיד על זה. למה עם ישראל צריך להקפיד על זה יותר, ולא כמו שאנחנו עושים, שאנחנו מקפידים על זה פחות? צריכים להקפיד על זה מפני שהצביון הפנימי, הנאצל, מנטיית החפץ של הקבלת האורה האלוקית, מה היסוד של עם ישראל? היסוד של עם ישראל הוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה כיוון, תוכן רוחני שמשפיע על האופי של עם ישראל, שהוא לקבל, פה זה להקביל, כן, להיות מול האורה האלוקית. אנחנו צריכים תורה. ישראל ותורה הם דבר אחד. זה האופי שלנו. וכל סדרי החיים הנאותים לה, כל מה שמתאים לזה מבחינת החיים, על פי כל התקוות וכל חזיון הרוח על האלוקים, על העולם, על האדם והחברה. כל הדברים האלה הם מיוחדים בקרבה של עם ישראל באופן מרושם ומצוין, מה שאין דוגמתו בכל עם וגוי. אז קודם כל, עם ישראל מאוד מאוד צריך את זה. יש לו אופי מאוד מגובש, מאוד מסוים. ונוסף על כך, על פי רוב, תכונותיהם של עמים רבים מתנגדות הן לתוכנן הפנימי של שאיפות הללו. הרי חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה לעם ישראל, הוא נתן צ'אנס לאומות העולם. הלך לכל העם ושאל אותו, אולי אתם רוצים גם את התורה. מה אמרו לו? כן? לא, למה לא? כי זה מנגד את הטבע שלהם. משהו בתורה לא מתאים להם. אז אם משהו בתורה לא מתאים להם, והם פיתחו את התרבות שלהם על פי זה, אז התרבות שלהם מנוגדת בדברים מסוימים לתרבות שלנו. ואם אנחנו ניקח את התרבות שלהם בלי הבחנה, אנחנו מזיקים לעצמנו בצורה חמורה. אומר הרב קוק, רק צריך לשים לב. אמנם, נמצאים גם כן דברים רבים, שאף על פי שהם עלולים להיות מתגלים בצורה מיוחדת אצל כל עם ועם. מכל מקום, אין זה בא מכוח התכונה המיוחדת של העם בעיקרו של דבר. כלומר, יש דברים טובים, אמרנו קודם, שיכול להיות דבר טוב בעם א', שהוא לא טוב לעם ב', אבל יכול להיות דבר טוב בעם א', שהוא כן טוב לעמים אחרים. למה הוא דווקא בעם א'? כי זה העם זכה, על פי איזה סיבות, לגלות באיזה מקצוע את הצד האנושי הכללי שבו. אם פתאום יהיה דבר שעם מסוים מגלה, יש במתמטיקה דבר מפורסם, משפט פיתגורס. פיתגורס היה יווני. זה אומר שמשפט פיתגורס הוא דווקא מתאים ליוונים? מה פתאום? משפט פיתגורס הוא אמירה מתמטית, כלל אנושית, שכולם יכולים להביח מזה ולבנות על פי זה בניינים וגשרים ולעשות עבודות הנדסה וללכת ולהתפתח. אלא מה? פיתגורס היווני השקיע במתמטיקה. ועל פי זה הוא זכה, וזה נקרא על שמו. זה לא אומר שאי אפשר לקחת את זה לעמים אחרים. אבל זה הצורך, וזאת הנטייה, היא באמת כללית, היא כלל אנושית. כמובן, הרב לא מדבר דווקא על מתמטיקה, הוא מדבר גם על עניינים תרבותיים, עניינים עמוקים יותר. אבל אפשר לקבל. אלא שלפעמים היא מתגלה בכל עם בצורה מיוחדת, לא? כלומר, יש פה איזשהו סגנון תרבותי ייחודי, אבל מכל מקום, כיוון שהצורך הוא כללי, והסיבה שגילתה את ההופעה היא אנושית מקפת, אז לכן באמת היא לא מיוחדת לעם מסוים. אין לזקוף אותה על חשבון אותו העם, הרי היא שווה לכל העמים. עד כדי כך היא שווה לכל העמים, אז שצריכים כל העמים בזה לקבל דבריהם זה מזה, ולהעשיר את הוצאותיהם כל אחד מרכושו הרוחני והמעשי של חברו. כלומר, יש לנו שני סוגי דברים. יש לנו דברים שאסור לעם אחד לקחת מעם אחר, ויש לנו דברים שחייבים לקחת מעם אחר. איך מבחינים? טוב, זה מצריך הבנה מעמיקה כדי לדעת מה הדבר שהוא כזה ומה הדבר שהוא כזה, מה הדבר שמנוגד לטבע שלנו ומה הדבר שמתאים לטבע שלנו. אומר הרב ומסכם, עד אשר אפילו מהאומות היותר נשחטות והיותר מנוגדות לנו במהותן וקיומן, כן, הננו צריכים לקחת כל טוב כללי. כשיש דבר שהוא טוב, והטוב הזה הוא כללי ולא ייחודי לעם מסוים, אז כיוון שתוכנו מתאים הוא לכל נפש, יקבל בקרבו גם כן אופי תכוני המיוחד ומקודש הראוי לישראל. כלומר, יש דבר שאנחנו ניקח אותו מעם אחר. נבין את העיקרון, נבין את הבסיס, נתרגם אותו לשפה שלנו, ואז הוא יתאים לנו. הרב קוק במקום אחר, ב... מה שנקרא עקבי הצון, מי שמכיר את מאמר הדור, מאמר הדור מודפס בקובץ מאמרים בשם עקבי הצון, יש אחר כך מאמר שם בשם המחשבות. במאמר הזה הרב קוק זצ"ל מעריך מאוד בנושא הזה שהוא אומר כאן בקיצור, והוא מסכם שיש שלושה סוגי דברים. יש דברים שאסור לנו לקחת, הם חדורים, בנויים, מיוסדים על רוח של עמים אחרים, וזה נוגד את הרוח שלנו, וזה יזיק לנו. זה כמו שבן אדם אוכל אוכל, שיש לו אלרגיה לאוכל הזה. יכול להיות שברגעים הראשונים יהיה לו טעים, אחר כך הוא יסבול. סוג שני של דבר, הוא דבר שבאמת אין לו שום קשר. כמו שאמרתי, משפט פיתגורס, טוב, אז זה נקרא שם יווני, אבל מתמטיקה זה דבר כלל אנושי, אין שום סיבה לא לקחת את זה. ויש סוג ביניים שהוא דברים שחייבים לשנות את הסגנון שלהם כדי למצוא את הבסיס הכלל אנושי. אם לא משנים את הסגנון, זה עדיין מסוכן. משנים את הסגנון, אז גילינו דבר יפה שאפשר להשתמש בו. הייתה לזה דוגמה בשנים האחרונות, כבר לפני כמה שנים טובות, לפני איזה 30-40 שנה, הביאו למדינת ישראל רעיון חדש, שיטה חדשה, קראו לזה מדיטציה טרנסנדנטלית. אמרו, איזה יופי, דבר חדש, טוב, יפה, עוזר לבני אדם. בדקו רבנים את העניין הזה, ואמרו, יש פה בעיה חמורה ביותר. היו רגילים במדיטציה הזאת, שנכנסים, אנשים למדו את זה בהודו או במקומות אחרים, היו סדרים מסוימים. הסדר היה שבן אדם נכנס לחדר לפני שהוא עושה את המדיטציה, יש שם תמונה של הגורו, מביאים פרחים, שמים אותם מול התמונה הזאת. מתברר שזה טקס של עבודה זרה, לא פחות. ממש עבודת אלילים. מקובל היה במקור שהאדם הזה הוא אל, וחייבים להביא לו קורבן, זה נקרא קורבן, יש קורבן של בהמה, יש קורבן של פרחים. זה איסור מוחלט, אחד האיסורים החמורים ביותר בתורה, עבודה זרה, זה ירק ועל יעבור. בן אדם צריך להגיד, אני אמות ואני לא אעשה דבר כזה. אז הרבנים אמרו, הדבר הזה הוא אסור באופן מוחלט, זה לא רק מזיק, זה אסור. ואז התגלגל והתברר שמעבר לתקן של העבודה זרה, השיטה של המדיטציה היא באמת טכניקה של יכולת הרגעה, שאם לוקחים את הטכניקה הזאת בלבד, בלי כל מיני מילים שהיו רגילים להשתמש בהם, וכל מיני נוסחאות, וכל מיני תקסים חיצוניים, אין לה שום קשר עם עבודה זרה. מדיטציה. באו הרבנים ואמרו, אם מישהו רוצה ללמוד מדיטציה בלי עבודה זרה, בלי הטרנסנדנטלית, בלי הגורו, בלי המילים, כל מיני מילים, מנטרות שצירפו אותם, זה משהו אחר לגמרי. מה זה? זה פשוט צורה להרגיע את האדם, ליצור לו איזשהו ריכוז. יש אנשים שזה בריא להם לנפש, יש אנשים שזה לא מועיל להם. עושים מזה עניין גדול, זה עניין נקודתי שיכול להועיל. זה מותר. מה למעשה קורה פה? קורה פה דבר כמו שרב קוק זצ"ל כותב, שיש דברים שאפשר לקחת מעם אחר, אבל כמו שאמרתי לכם, שהוא כותב במאמר השני שלו, במאמר המחשבות, אחרי שמעבירים את כל העניין הזה דרך ביקורת מאוד דקדקנית של רבנים גדולים, שבן אדם לא ייקח על עצמו לעשות את זה לבד, ומוציאים היטב את כל הדברים הפסולים, ואז יכול להישאר דבר שנכון, פיתחו אותו בעם אחר, אבל יש לו ערך כללי ואפשר להשתמש בו. זה כלל לגבי הרבה מאוד מקצועות חול. זה גם נכון לגבי מה שלמדנו שבוע שעבר, כן? מקצועות, מדעי הטבע. שיש שם דברים שלפעמים הניסוח החיצוני בהתחלה, מעטי פעם היו משתמשים בדברים האלה כאילו בניגוד לאמונה. הניסוח החיצוני בהתחלה היה שלילי, אבל כשמגלים את התוכן האמיתי שלו, אין שום בעיה לשלב את הדבר הזה ביחד עם היהדות. מקצועות הרוח במהותם הם עניין של תרבות ולא עניין אובייקטיבי. כשאנחנו מגיעים לתחום של תרבות, הרי מה לומדים? לא לומדים תרבות תורנית באוניברסיטה. יש למקומות שבאוניברסיטה לומדים כביכול חלקים של התורה, זה הדבר הכי מסוכן. עוד מעט נראה למה. אבל קודם ניקח את האפשרות הראשונה, הבאתי דוגמה, ספרות. כן? באים ללמוד ספרות באוניברסיטה. למעשה האדם שבא ללמוד ספרות, הוא מתייחס לתרבות זרה. בין אם זאת ספרות של כן, אמריקה, אירופה, אסיה, או ספרות ישראלית מודרנית, שהיא לצערנו ברובה הגדול, מתוך גישה שנוגדת את התורה. אז האדם שהולך ללמוד את הדברים האלה, מכניס לתוך הראש שלו, ענייני תרבות זרים, שמתנגשים באופן חזיתי, באמונה ובתורה. וזאת בעיה בכל התחום של מדעי הרוח. לכן אני רק רוצה להדגיש, להכליל פה שואלים אותי באינטרנט, כן? יש לי שתי אפשרויות בחיים, ללכת לאוניברסיטה או ללמוד בישיבה. אני אמרתי כבר שבוע שעבר, כנראה שהשואל הנכבד לא מתייחס לשיעור של שבוע שעבר, אני אמרתי כבר שבוע שעבר, כל יהודי צריך ללמוד תורה. קודם צריך ללמוד תורה תקופה מרוכזת כדי לבנות את היסודות לחיים. אחר כך כל יהודי חייב ללמוד תורה כל יום. זה הלכה בשולחן ערוך. עכשיו, אם יש יהודי שיש לו כישרון ללכת לישיבה לשנים רבות, שהוא יתמלא בתורה, יש לו אפשרות כזאת, לא לכל אחד יש כישרון כזה. הקדוש ברוך הוא לא יצר את כל עם ישראל שיהיו כולם רבנים. לעתיד לבוא, כשכל הגויים יחזרו בתשובה, אז אנחנו נהיה עסוקים להיות הרבנים שלהם. אבל קודם כל, אנחנו צריכים לבנות את עם ישראל ואת ארץ ישראל, ואנחנו צריכים פה חקלאים, ותעשיינים, ומדענים, ואנחנו צריכים הרבה מאוד יהודים שהם בעלי כל מיני מקצועות, אבל שיהיו יהודים שחיים על פי התורה. אז אם יהודי יכול לבנות את עצמו בצורה כזאת, שהוא יש לו בסיס תורני, והוא ימשיך ללמוד תורה כל יום, וילך ללמוד מקצוע, אז בשביל זה אני נותן את סדרת השיעורים הזאת, כדי להבין כשהולכים לבחור מקצוע, כשהולכים לעסוק במקצוע, מה היחס למקצועות השונים. יש הבדל גדול. יש אחד שלומד בישיבה, ברוך השם, אם זה טוב בשבילו ובשביל עם ישראל זה יכול להיות טוב, צריך להכיר את האדם באופן אישי לדעת אם זה טוב בשבילו. אין דבר כזה, תשובה עקרונית לשאלה כזו. אם היהודי הולך ללמוד מקצוע, שאלה איפה הוא לומד, יש מקומות שיש בהם אווירה של שמירת מצוות, ויש מקומות שיש אווירה לצערנו שהיא מנוגדת לשמירת מצוות. שאלה איזה מקצוע הוא לומד. ועל זה אנחנו עוסקים. מדעי הטבע כפי שאמרנו, זה מקצוע יותר קל ללמוד. מדעי הרוח ברובם הם ההפך מהתורה. זה דבר שלא נכנסים אליו בכלל.
התורה זה לא מדעי הרוח.
רגע, כן.
פסיכולוגיה
לא הכנסתי לתחום של מדעי הטבע ולא לתחום של מדעי הרוח. אני אתייחס בעזרת השם לפסיכולוגיה בהמשך. מי קצרה רוחו, יש כבר שיעורים שלי באינטרנט בנושא פסיכולוגיה שביררתי את הדברים בעריכות. זה מקצוע שצריך המון המון זהירות, צריך הרבה מאוד הדרכה, אנחנו צריכים פסיכולוגים. אבל צריך הרבה מאוד זהירות בכניסה לפסיכולוגיה. מי שלא יכול לקבל לזה הדרכה צמודה ולעבוד על זה, להשקיע שעות רבות בבירורים תורניים, שלא ייכנס לזה. כן. לא, מדעי הרוח ומדעי החברה זה לא אותו דבר, טוב ששאלת. אני מדבר כרגע על מדעי הרוח ולא על מדעי החברה, לכן לא דיברתי על פסיכולוגיה. רק בתשובה לשאלה, כן.
איך בעצם, זה משפיע על הרושם
אדם
שהוא קורא
טקסט
לא תורני?
כל
טקסט לא תורני משפיע על
עבירה? בוודאי. אם האדם קורא דבר שהוא נוגד את התורה, אז זה ודאי שזה משפיע עליו. עכשיו, אם האדם בא ואומר, רגע, אני חייב לברר משהו. זה אמת או שקר? טוב, אז הוא הולך וקורא משפט ויושב עם הרב שלו ומבין, זה שקר. אז הבירור הזה יכול להיות בירור מוצלח, שיועיל לו. אבל האדם לא אמור כל היום לבוא ולהילחם בשקרים. זה לא דבר בריא. אדם צריך לבנות באופן חיובי, ולפעמים שיש לו בירורים מול דבר שהוא דבר בעייתי, הוא יעשה את הבירור. אבל בדרך כלל כשבן אדם קורא משפט, הוא לא עוסק מיד בבירור האם זה אמת או שקר. קודם כל הוא שומע, יש פה רעיון, יש פה צד חיובי. אדם קורא ספרות, הוא לפעמים אפילו לא יודע מה המסר, כי יש מסרים סמויים שהסופר מנסה להכניס לו. יש מחקרים על גבי מחקרים על המסרים הסמויים שיש בכל מיני יצירות ספרותיות. אתם לא מעלים על דעתכם איזה מסר יכול להיות. כן.
מה לגבי, יש טרנד כזה שאנשים עכשיו בזמן האחרון לומדים למחשבת ישראל, אם זה גמרא או קבלה, אבל לא...
כן, עוד רגע אנחנו נתייחס לעניין הזה. זה השלב הבא, זו שאלה, שמה ששאלו פה, אנחנו דיברנו על מדעי הרוח בתור תרבויות זרות, שאנחנו למעשה לומדים תרבות זרה. לומדים פילוסופיה, לומדים ספרות, לומדים כל מיני דברים שהם התייחסות לתרבות אחרת. עכשיו, בדיוק, הקדמת בשאלה שלך את השלב הבא, יש במסגרת של מדעי הרוח באוניברסיטה, יש התייחסות ליהדות. יבוא בן אדם ויגיד, איזה יופי, אני רוצה ללמוד יהדות, נלך ללמוד מחשבת ישראל באוניברסיטה. אני אקדים ואומר שהדבר הזה הוא אחד הדברים המסוכנים ביותר שאפשר לעשות עם מישהו רוצה להיות יהודי מאמין. ואני אסביר את הסיבה למה זה כך, על פי הדברים של הרב קוק זצ"ל שהבאתי פה בהמשך הדף. יש פה חלק מהסיפור של חנוכה. זה מאוד מפורסם, שחזל מספרים לנו שהיה חנוכה, הייתה השתלטות של היוונים על ארץ ישראל, ואז היוונים נכנסו להיכל, אומרים חזל, וטימאו את כל השמנים שבהיכל. לכן כשהחשמונאים חזרו וכבשו את המקדש, הייתה בעיה למצוא שמן להדליק את המנורה. והקדוש ברוך הוא עשה להם נס, ופח השמן דלק 8 ימים, ובזה ככה אנחנו מדליקים נרות חנוכה. אז על המשפט הזה, שכשנכנסו יוונים להיכל, הרב קוק זצ"ל נותן לנו שוב עיקרון מאוד יסודי. קודם למדנו את העיקרון של ההתייחסות בכלל לתרבויות זרות, הזהירות, יש דברים שחשוב ללמוד אותם, וצריך זהירות רבה לדעת מה כן ללמוד ומה לא ללמוד. פה יש לנו עיקרון נוסף. כותב הרב קוק כך, יחס ישראל אל אומות העולם, חוכמתם של אומות העולם, מנהגיהם ונימוסיהם, כבר פרשו חז"ל, יש בספר יחזקאל שני פסוקים. פסוק אחד, הנביא אומר, עם ישראל אתם לא בסדר. עשיתם כמו הגויים. לא, זה אנחנו מבינים, הגויים היו עבדי עבודה זרה, כמובן, זה לא בסדר. מקום אחר, אותו נביא אומר, עם ישראל, אתם לא בסדר, לא עשיתם כמו הגויים. מה זה סתירה? תחליט, אתה רוצה שנעשה כמו אותם או לא? שלא נעשה כמו אותם. אז זה מה שאומרים חז"ל, יש הפרש, הבדל, בין הקובלנה, התלונה על עם ישראל, של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, לאותה של וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. פעם הנביא אומר, טוב שעשיתם, או לא טוב שעשיתם, ופעם הוא אומר, לא טוב שלא עשיתם. זאת אומרת, טוב שהיה אם הייתם כן עושים. אומרים חז"ל, מה התירוץ? כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. כלומר, יש כן עניין ללמוד מדברים מתוקנים באומות העולם, ולא מהקלקולים שלהם. עם ישראל באותו דור עשו בדיוק הפוך. לקחו מהגויים את הקלקול, ולכן הנביא נתן להם על הראש שהם עשו כמו הגויים, ולא לקחו את מה שמתוקן. אז הוא נתן להם על הראש גם על זה, כן? שאת הדברים הטובים לא עשיתם. אז זה מה שאומרים חז"ל. אומר הרב קוק, אמנם העשייה כמתוקנים שבהם, גם היא צריכה שמירה יתרה. שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנמסים המקולקלים. יש לך גוי שיש לו צד טוב וצד לא טוב. צריך הרבה זהירות. אני אקח את הצד הטוב, איך אני יודע מה הבסיס התרבותי של זה, כמו שאמרנו קודם. צריך הרבה הבחנה כדי להיזהר. אומר הרב, היסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמע. התוכן המרכזי הרוחני שלנו צריך להיות מבפנים. ואם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים, ויקרחם להביאם לגבולו. פעם היה דבר כזה, קראתי פעם איזה ספר בנושא היסטוריה, היו כשהתחיל את שירות האוטובוסים בארץ ישראל, אנשים לא רצו לעמוד בתור. מה זה תור? תור זה רק אצל האנגלים יש תור, אנחנו לא אנגלים. ואז היהודי הזה בא וכפה לאנשים להתחיל לעמוד בתור. היו תוצאות טובות דווקא. כן. אז יש דברים טובים, ללמוד מאומות העולם. בסדר, למה לא? שלא, מה, לא ללמוד מאנגלים לעשות תור מסודר? אבל כשלוקחים את הדברים מבחוץ, צריך לראות שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימיים. צריך להיזהר. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. אם אתה מכניס את הכיוון העקרוני שלהם בפנים, שום דבר לא יישאר. אז כבר נעדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסאו יישב זר. אתה ממליך, כיסא, זה כיסא מלוכה, אתה ממליך את הכיוון החיצוני. איפה עושים דבר כזה? עושים דבר כזה באוניברסיטה. באים ללמוד כביכול דברי תורה, וכל הכיוון, כל המבט על דברי התורה, הוא מתוך ראייה מבחוץ. מה זה מבחוץ? של גויים. כמובן, יש כבר יהודים שלמדו מהגויים. דבר הזה יש לו היסטוריה של כבר יותר מ-100 שנה בעם ישראל. עד כדי כך שהיו פעם בתיכון, תיכון ציוני בארץ ישראל, מלמדים תנ"ך בצורה כזאת שלגלג עליהם יהודי, לא דתי, יהודי מאוד מפורסם בזמנו, לגלג על התיכון הזה ואמר, אתם מתייחסים לאוניברסיטה באירופה, כאילו הדברים שלהם נינו למשה בסיני. כלומר, כל היחס שלכם לתנ"ך נקבע על פי מה שאומרים הגויים. נקבע על פי הכיוונים שחושבים הגויים. נקבע על פי התרבות של הגויים. כך לומדים, כך למדו תנ"ך, על פי ביקורת המקרא. ביקורת המקרא היא כביכול מדע. היא נוסדה על ידי גרמנים שונאי ישראל. ומתוך השנאת ישראל הזאת יש יחס לתנך, וכך לימדו תנך במשך כל השנים בכל בית ספר, בית ספר תיכון בארץ ישראל, חוץ מהדתיים. וכך ממשיכים באוניברסיטה. זה שיש לבן אדם כיפה על הראש זה לא משנה. סיפר לי פה תלמיד שהוא ישב בקורס בתנך באוניברסיטה פה במדינת ישראל, המרצה עם כיפה על הראש ואומר דברי כפירה בתורה. הוא אומר כל מי שהיה דתי בקורס הזה, הוא היה אז חילוני, הוא בא בתור חילוני לקורס, ואחר כך הוא חזר בתשובה ובא למכון מאיר. הוא אומר כל מי שהיה דתי בקורס הזה עד סוף הקורס הוריד את הכיפה. המרצה נשאר עם כיפה על הראש. זה מובן, איך אפשר ללמוד תנך בגישה שכופרת בקדוש ברוך הוא, כופרת בזה שהתנך ניתנה למשה בסיני ולהישאר דתי? אז המעצה כנראה יש לו איזה יכולת מיוחדת לעשות את זה, אבל את התלמידים הוא ודאי הורס. הוא גם הרוס בפנים, אדם שהוא כך הוא לא באמת יהודי דתי, הוא יהודי ששומע מצוות באופן חיצוני, אבל כל האמונה שלו מקולקלת. לצערנו, יש דברים כאלה. זה אומר הרב, מה צריך? כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. זה היסוד שלנו. זה נמצא במקומות שלומדים תורה, על פי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו שקיבלנו. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, עד היום תלמידי חכמים שממשיכים את הכיוון הזה, זה נמצא בישיבות. לא לומדים תורה במקום אחר. ומהצד החיצוני והתפל שבחיים, אחרי שיש לנו את התורה, אז אפשר ללמוד איך לעשות תור לאוטובוס מאנגלי. זה הצד החיצוני של החיים. יש עוד דברים טובים, כן? מצד צורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביב אותיו. אז אם זה כך, אם זה על גבי התורה, שהתורה היא חזקה מבפנים כמו שהיא צריכה להיות, ודברים חיצוניים הוא לוקח, אז כל זמן שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, כך לומדים תורה, אז הדבר אינו מצויה, כאילו הגויים נכנסים על גבולו ונוגעים בנחלתו, כי אם הוא יבוא לקחת מאיתם, או הם יביאו לו את הדבר שלו לקבל מהם. כמו שאומרים חז"ל, כן, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, יפיתו של יפת באוהלי שם, היופי של יפת, זה יכול. אפשר להשתמש בו גם בבית המדרש. מותר להשתמש במחשב, אפילו אם זה לא יהודי שימציא אותו. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, כשאתה מכניס את המבט היווני, את המבט של אומות העולם, את המבט של התרבות הזרה, לתוך לימוד התורה, שזה כל הכיוון האוניברסיטאי לגבי המקצועות של דברי תורה, לעשות סביון חדש של הרוח הישראלי, רוצים ללמוד אחרת ממה שלומדים בישיבות. זה אנשים שמכריזים את זה בפירוש. אומרים, יש ככה לומדים תורה בישיבות, זה לא מספיק. אנחנו צריכים לבוא ללמוד תורה בצורה חדשה, על פי שיטות מדעיות. רבותיי, אני חקרתי את השיטות המדעיות האלה, אני יודע מה הן. הבעיה היא שינוי גישה. כשאתה משנה את הגישה, אתה הורס את התורה. זה כבר לא תורה.
אז אתה אומר
שבתי ספר ממלכתיים, היסודות של תורה שבעל פה, שאנחנו ממשיכים אותם ברוך השם, ואם מכניסים את רוח יוון בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות סביון חדש על הרוח הישראלי ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים, פנימיות החיים זה התורה, על פי המידה היוונית, מה קורה? כיוון שנכנסו להיכל, מכניסים את היווניות להיכל, תמאו כל השמנים שבהיכל. מסביר הרב את הביטוי הזה כמשל. כן? אז היה מנובש, היוונים נכנסו פיזית להיכל של בית המקדש, והשמנים היו, כן, קיבלו תומעה בגלל שהיוונים היו תמאים, היו מביאים איתם, אז גם תומת מת אפילו, כל מיני דברים. אבל אומר הרב, במשל, כשהיוונים, כלומר, עם הכיוון היווני, הכיוון התרבותי החיצוני, כל התרבות המערבית היום בנויה על תרבות יוון. זה היסודות של התרבות המערבית. אז מה קורה? לא פסלו רק את עצמן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת, כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשים והתורות ניתן בהם טעם לפגם, להורידם מקדושתם ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה של עם השם, על עם השם. כלומר, בא בן אדם ואומר, לא, אני יהודי דתי, אני שומע מצוות, אני בן אדם בסדר, רק בתחום הזה לדעתי צריך לקבל את הדעה היוונית. זה לא יעזור לו. הוא יהרוס את כל התורה שלו. בסדר, מבחינה חיצונית הוא עדיין ימשיך לקיים מצוות. זה לא יציל אותו.
זה עד כדי כך
הרסני, ואנחנו רואים את זה היום בעיניים. בגלל שמה שקורה עם האנשים בדברים האלה, זה שיהודי שצורת החשיבה שלו ייקח, לבנים שלו קוראים אחד משני דברים. או שהשמירת מצוות המעשית שלהם הולכת ופוחתת, או שהם חוזרים בתשובה ועוזבים גם את הדעות של ההורים. לא, חוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה שהם מחליטים שהם לא רק שומרי מצוות במובן המעשי, אלא גם מבחינת הדעות הם כבר מתרחקים מהדעות של ההורים והם מגיעים לתורה במובן האמיתי.
למה לילדים שלו? מה קורה לו?
בגלל שמה שקורה לו זה שאצלו יש חולשה, והחולשה הזאת הולכת ומתפתחת, והוא עוד מגיע לשמירת המצוות, והוא לא תמיד יורד ברמה מבחינת שמירת המצוות. אבל אצל הילדים, כיוון שכל היהדות שהוא מעביר להם היא פגומה, אז יש להם עוד פחות ופחות מוטיבציה לשמוע מצוות. והתופעות האלה קיימות, קיימות בצורה מאוד מאוד ברורה בעולם שלנו ובחברה שלנו.
זה נוהג בשווה בנשים ובגברים?
למה לא?
לא יודע, אתה בורר בלשון זכר.
ככה רגילים, כן.
דוגמאות כאלה?
יש על זה, אני לא רוצה להביא דוגמאות של דברים מעשיים, אבל המציאות, כפי שהבאתי דוגמה קודם, ביקשת דוגמה מעשית. שמעתי שסיפר תלמיד שלי על המרצה באוניברסיטה עם כיפה על הראש, שלימד תנ"ך מתוך ביקורת המקרא, כל הסטודנטים הדתיים שם בקורס הפסיקו להיות דתיים. זה עוד יותר חריף ממה שאמרתי לך. בואו נסיים פה דברי הרב קוק שהוא אומר את הדברים בעצמו בצורה מספיק חזקה. ולמען יהיה לנו עמוד זה יסוד להורותנו את הדרך בגלותנו ופיזורנו בין העמים. הוא אומר, הרעיון הזה שנתתי לכם הוא רעיון יסודי שצריך להדריך אותנו. באיזה אופן נתייחס אליהם, לגויים, לחוכמתם ומנהגיהם, לשמר, לזהר. שלא ייכנסו אותם הדברים הנקלטים מעביר ארץ העמים, שלא ייכנסו בפנים, לא ייכנסו לתוך חיינו המקודש בקדושת שם השם יתברך הנקרא עלינו. לבלי נתפתה, יש פיתוי כאן. מה הפיתוי אומר? כי אם הזרם הזה ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות שעל פי התורה, אז אנשים אמרו, לא, אנחנו רק בתחום מסוים, בחלק קטן לוקחים את הדעות מבחוץ. ואז, רק חלק זה נראה לעינינו שמתחלה לנו קרובים, אנחנו מקלקלים. זאת אומרת, הרב, אתם חושבים שאתם מקלקלים רק חלק קטן? קודם כל, גם מצד חלק אחד מחמדת חיינו ואור תורתנו שמתחלל על ידי מגע זר, דיו להיבדל ולהתרחק ולשמוע מכל משמע את אורך החיים האמיתיים. ואדם אומר, לא נורא, רק מצווה אחת אני לא אקיים. זה היום ונורא, זה אדם, שאדם אומר דבר כזה. אבל פה זה לא המצוות המעשיות, אלא הדעות, הרעיונות. אבל חלושי הדעות יתנחמו כי יחיו בנותיו עוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים לפניהם, שהם יחיו בהם. למרות החיסרון הנמצא במקום הנפגש ברוח הזה שחדר כבר על עומק החיים הפנימיים שלהם. אומרים האנשים, לא נורא שאנחנו חיים בתרבות אחרת. לא נורא שאנחנו מקבלים כל מיני דברים מתרבות זרה. אז זה סדר, מה שביטנו ביטנו, אבל את השאר אנחנו מקיימים, אנחנו דתיים, אנחנו ממשיכים ביהדות. אין, לא צריך לזה דוגמאות, אפשר להסתכל מסביב ולראות את זה כל הזמן. למדנו, אומר הרב קוק, שכיוון שרק נכנסו יוונים להיכל, כיוון שרוח חזר חדר עד לפנים, עד לחיי התורה והקדושה לפגוע בהם, לשנותם כמעט על פי ציוויונם הם, כמעט זה קצת, לשון הפסוק. אומר אל אדם, אני רק משנה קצת על פי הדעות האחרות. כל שאר הדברים נשארים אצלי את אותו הדבר. ברגע שהרוח חזרה נכנסת בפנים לתוך דברי התורה, כבר תמאו כל השמנים שבאחד. שוב לא יניחו זווית אחת. לא יצליחו להציל שום דבר בגישה כזאת. וכעשה של חכינה, נחש בלשון חזר, יתפשט זרם הזר והמשחית בכל גופה של האומה, לקלקל טעמה, אמונתה ותומתה. וכל שמן, משחת קודש, משמנה של תורה, הכוח המקדש והמאיר מחשקנו בכל המצבים, הנה יתמאוהו. זה יתמא ויקלקל את הכל. עד שאם יישארו מעשים פרטיים מן התורה, ביד אלה הנפטים אחר רוח זר, אז האנשים עדיין ימשיכו לקיים מצוות מסוימות, יהיו כמצוות אנשים מלומדה. זה חיצוני לגמרי, כי אם אדם לא מאמין, אז המעשים לא מחזיקים אותו. ועל פי רוב, הדברים התפילים ישירו. משאירים גם רק את המצוות שהן הפחות חשובות. ולא יהיה בכוח, השמן נטמע להעיר אור קודש. אז אדם צריך לדעת, מי שהולך ללמוד מקצועות כאלה, מה שנקרא מדעי הרוח, לומד את מדעי הרוח. אם אלה מדעי הרוח מבחוץ, תרבות זרה, הוא כבר מתנגש חזיתית עם האמונה, הוא כבר הרס את עצמו מיידית. זה מקלקל את האמונה ומקלקל את היהדות. ואם אדם יבוא ויגיד, אני אלמד באוניברסיטה דברי תורה, אז הקלקול הוא פחות בולט, הוא הרבה יותר עמוק. הרבה יותר חמור, הרבה יותר רציני. הוא יכול לדמות לעצמו שהוא ממשיך, כפי שאמרו פה, עם כיפה על הראש, והיהדות שלו נהרסת מבפנים. והוא הורס לעצמו, והוא מקלקל גם לאחרים. יש לנו כבר דוגמאות כאלה שאנשים שהשתכנעו, שככה יש להם יהדות חדשה, ויש להם הרבה מה לחדש לאחרים, והלכו וקלקלו והשחיתו. כך שבניגוד למה שאמרנו שבוע שעבר, שברוך השם יש מדעים שמועילים לאנושות, מדעי הטבע, ואפשר ללמוד אותם, ואפשר להביא בהם ברכה לעולם, ואפשר להתקדם בהם ולשלב אותם יחד עם חיים של תורה, באופן עקרוני, שוב אני מתייחס לכותרת כללית של מדעי הרוח, לא נכנסנו לכל פרט ופרט, אבל באופן כללי התחום הזה הוא תחום שראוי להתרחק ממנו, לא להיכנס אליו, לא לקחת אותו לכיוון לימודי ומקצועי, ואז בן אדם יבנה, יש לו הרבה אפשרויות לבנות את חיי קודש עם חיי חול, עם מקצועות, בתחומים אחרים, שאנחנו נמשיך עוד בהם בעזרת השם בשבוע הבא. טוב, תודה רבה.